מסכת מגילה. אז מסכת מגילה מדברת באופן לא מפתיע על ענייני מגילת אסתר, בכלל על ענייני פורים, וגם על ענייני ציבור, ענייני קריאת התורה, תפילה במניין ועוד. פרק ראשון, משנה א', מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15. כל זה תאריכים בחודש אדר. כלומר, המגילה יכולה להיקרא בכל אחד מהתאריכים הללו. לא פחות ולא יותר. כלומר, לא, אין מצב שקוראים לפני 11 ולא אחרי 15. המשנה תפרש לגמרי את כל האפשרויות. כרכין המוקפים מחומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15. זה אנחנו יודעים ממגילת אסתר. כרכין המוקפים חומה, הכוונה, יש להם חומה שהייתה בימות יהושע בן נון, כלומר בימות כיבוש הארץ. בעצם כל עיר שהשם שלה מוזכר בכיבושי יהושע, אז אפשר להניח שהיה לה חומה, וממילא היא מוגדרת ככזאת. כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14, כלומר, כל עיר שאינה מוקפת חומה, שזה כולל ערים גדולות שאינן מוקפות חומה, וכפרים קטנים, הם קוראים ב-14. אז כיסינו את 15 ו-14, מה עם שאר התאריכים? אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה, כלומר, יש מצבים שהכפרים, שזה עיירות קטנות מאוד, הם מקדימים ליום הכניסה. מה זה יום הכניסה? היום שבו הם נכנסים אל העיירות הגדולות. לצורך העניין, זה היום שבו הכפרים מביאים את הסחורה שלהם למכור בעיר, ואו הימים שבהם הם נכנסים כדי לדון, להישפט בבית הדין. שזה אומר לצורך העניין, שני וחמישי. משנה ב', כיצד? כלומר, כיצד מקדימים ליום הכניסה? חל להיות 14 בשני. כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום ומוקפות חומה למחר. אם 14, י' באדר, יוצא ביום שני, אז הכל בסדר. יום הכניסה זה יום שני, ולכן כפרים גם כן, וכמובן עיירות גדולות קוראים בו ביום, מקופות חומה למחר בתת וב. חל להיות בשלישי או ברביעי, כפרים מקדימים ליום הכניסה, והעיירות גדולות קוראים בו ביום, ומקופות חומה למחר. אם י' יוצא בשלישי או ברביעי, אז הכפרים מקדימים ליום הכניסה. אם י' יצא בשלישי, זה אומר שהם מקדימים ליום ג', ליום שני. אם י' יצא ברביעי, זה אומר שהם מקדימים ליום שני, זה י' ב'. והעיירות גדולות כמובן קוראים בו ביום בי' ומוקפות חומה למחר. חל להיות בחמישי, כלומר, י' יוצא ביום חמישי. אז כמו שכשזה יצא ביום שני, אין שום עניין להזיז את הכפרים. כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום ומוקפות חומה למחר. חל להיות ערב שבת. כפרים מקדימים ליום הכניסה, והעיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום. כלומר, אם יוצא י' ביום שישי, אז כפרים מקדימים ליום הכניסה, שזה יום לפני, שזה י' ג', עיירות גדולות קוראים בו ביום, זה בסדר, אבל גם מוקפות חומה קוראים בו ביום. למה? כי מוקפות חומה היו צריכים לקרוא בתתווה, זה יוצא שבת. עכשיו, אי אפשר לדחות את זה לאחרי, כי אמרנו לא פחות ולא יותר, אז הם צריכים להקדים ל-י' ד'. למה לא קוראים את המגילה בשבת? זה גזרת חכמים, שמה יטלטלנה. חל להיות בשבת. כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה, ומוקפות חומה למחר. אם י' יוצא בשבת, עוד פעם, אנחנו לא קוראים את המגילה בשבת, אז כפרים מקדימים ליום הכניסה, זה ברור. אבל גם העיירות הגדולות, אם הם כבר מקדימים, יקדימו ליום הכניסה יחד עם הכפרים. זה יוצא י' ב', ומוקפות חומה למחר ביום ראשון. חל להיות אחר השבת, אם י' יצא ביום ראשון. כפרים מקדימים ליום הכניסה, והעיירות גדולות קוראים בו ביום, ומוקפות חומה למחר. אז הכפרים מקדימים ליום חמישי שלפני השבת, שזה אומר י' א', זה בעצם המצב היחיד שבו קוראים ב-11. העיירות גדולות קוראים בו ביום, שזה יום ראשון, מוקפות חומה למחר. משנה ג', איזו היא עיר גדולה? כלומר, אמרנו שיש כפרים ויש עיירות גדולות, אז איפה ההבדל ביניהם? כל שיש בה 10 בטלנים. פחות מכאן, הרי זה כפר. מה זה 10 בטלנים? מסבירים שזה אנשים שבטלים ממלאכתם ובאים להתפלל במניין. וכאן בעצם אפשר לראות רמז אולי לסיבה למה אנחנו מתירים לכפרים להקדים ליום הכניסה. אולי כי אין להם מניין. או אין מי שיקרא להם, אין להם בקי שיקרא להם. אנחנו אומרים להם, תקדימו ליום הכניסה. אם אתם גם ככה מגיעים לעיר בשני וחמישי, אז תגיעו ותשמעו גם את קריאת המגילה. תמצאו מישהו שיקרא לכם את המגילה, תעשו מניין ותשמעו את הקריאה. באלו אמרו, מקדימים ולא מאחרים. אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב וחגיגה והקהל, מאחרים ולא מקדימים. כלומר, בענייני קריאת המגילה, באלו אמרו, מקדימים ולא מאחרים. כן, שאם לא הצלחת, למשל, מה שאמרנו על המוקפות חומה, צריכים לקרוא בתדבר, אם זה יצא בשבת, הם מקדימים ולא מאחרים. למה? כי כתוב במגילה, ולא יעבור, אי אפשר לעבור את התאריך הזה. אז לכן מקדימים, אבל בדברים אחרים מאחרים ולא מקדימים. באיזה דברים? זמן עצי כהנים, זה למדנו בסוף מסכת תענית, המשפחות שנדרו להביא, התנדבו להביא עצים למערכה, וזה הפך להיות יום טוב קבוע שלהם לדורי דורות. אם היום הזה יצא בשבת, כמובן שהם לא מביאים עצים בשבת, הם ידחו את זה ליום אחרי. למה? כי עדיין לא הגיע הזמן שכאילו יש להם איזה נדר שהם צריכים לקיים, עדיין לא הגיע הזמן קיום הנדר לפני, אין מה להקדים, אבל כשהגיע השבת, הגיע הזמן קיום הנדר, לכן מאחרים. תשעה באב, אם הוא יצא בשבת, מאחרים, זה בגלל שאנחנו לא רוצים להקדים פורענות. וחגיגה, חגיגה זה מה שמקריבים, זה קורבן יחיד שמקריבים ביום טוב, אבל אם יום טוב יוצא בשבת, אז מאחרים אותו. לא, אתה לא תקריב בערב יום טוב חגיגה של יום טוב. והקהל, הקהל זה בסוכות, במוצאי חג ראשון של סוכות, מקילים את כל העם, זה בסוף השמיטה, בסוכות שאחרי השמיטה, וקוראים שם בפומבי בתורה. אם מוצאי יום טוב הראשון של סוכות יוצא בשבת, אז יאחרו את זה בעוד יום. ואלו אמרו, כן, מאחרים ולא מקדימים. אף על פי שאמרו מקדימים ולא מאחרים, מותרים בהספד ובתעניות ומתנות לאביונים. כלומר, אף על פי שאמרו שמקדימים את קריאת המגילה, הגרא מוחק את המילים ולא מאחרים, באמת אין להם הקשר למשפט, אז אף על פי שאמרו מקדימים את קריאת המגילה, כלומר, נגיד הקדימו ליהוד א', ליהוד ב', ליהוד ג', מותרים בהספד ובתעניות. כלומר, אתה חושב שאותו יום הופך להיות כמו פורים לכל עניין. מותר להם להספיד באותו יום, להתענות, ומתנות לאביונים. הכוונה, מותר להם גם לצאת את החובה במתנות לאביונים. מבינים מכאן שלכתחילה ייתנו ביהוד א', אבל אם נתן מתנות לאביונים סמוך לקריאת המגילה, יצא. אמר רבי יהודה, אי מתי? מקום שנכנסים בשני ובחמישי, אבל מקום שאין נכנסים לא בשני ולא בחמישי, אין קוראים אותה אלא בזמנה. רבי יהודה בעצם נותן סייג גדול לכל העניין הזה של מקדימים ליום הכניסה. מתי הם מקדימים ליום הכניסה? במקום שנכנסים בשני ובחמישי, שהכפרים גם ככה מגיעים לעיירות בשני ובחמישי, ואז אתה אומר, בסדר, אני מבין, אז אני אתן להם בשני ובחמישי לקרוא את המגילה. אבל אם הם גם ככה לא נכנסים בשני ובחמישי, למשל, הם באים ביום לא קבוע, אין קוראים אותה אלא בזמנה. בעצם, מדברי רבי יהודה אפשר להבין שהתקנה הזאת היא לטובת הכפרים שנכנסים בשני ובחמישי, ואנחנו אומרים להם אפשר לנצל את ההזדמנות, אבל בעצם אם הם לא באים בשני וחמישי, אז שיחליטו שבאותו שבוע, היום שבו הם נכנסים, זה יהיה י' משנה ד'. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה. טוב, זה בהחלט יכול לקרות, במיוחד אם חישובי העיבור לקחו זמן, ורק אחרי אדר ראשון נודע להם, כלומר סוף אדר ראשון, לא משנה, אחרי תתוו באדר נודע להם שצריך לעבר את השנה, קוראים אותה באדר השני, כלומר לא יצאו ידי חובה באדר הראשון. אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים. כלומר, אין הבדל בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים. הכוונה, קריאת המגילה, מתנות לאביונים וכל שאר הדברים של פורים, שבזה יוצאים ידי חובה רק בשני. אז תודה רבה, אז במה כן יש שוויון בין אדר ראשון לאדר שני? לעניין זה שבשניהם, בי"ד ותדו, אסור בהספד ותענית. ומכאן ועד סוף הפרק, המשנה מביאה לנו כל מיני דינים מפינות שונות בשס, שקשורים לאין בן. משנה ה', אין בן יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. כלומר, לעניין איסור מלאכה, מה אסור לעשות בשבת או ביום טוב, יש הבדל אחד, שביום טוב מותר להכין אוכל נפש, כלומר, מותר לעשות מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש, בשבת אסור. דברים בוערו במסכת ביצה. אין בן שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בקרת. ביום הכיפורים, כלומר, בשניהם אסור בעשיית מלאכה, ושניהם גם אסור במלאכת אוכל נפש, רק שבשבת, מי שעבר במזיד על על איסור מלאכה, אז זדונו בידי אדם סקילה, וביום הכיפורים זה קרת. משנה וב, אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. כלומר, מי שנדר הנאה מחברו, הנאה מוחלטת, ואחד אחר נדר ממנו מאכל, הכוונה נדר ממנו הנאת מאכל, הנאה שעלולה להביא לידי מאכל. עכשיו, הרבה דברים עלולים להביא לידי מאכל. אז בעצם מה ההבדל ביניהם? דריסת הרגל, כן? שמי שנדר כל הנאה מחברו לא יכול לדרוס ברגל את הבית שלו, לא יכול לדרוך לו בבית, וגם כלים שאין עושים בהם אוכל נפש. לשאול ממנו כלים שהם בכלל לא קשורים לאוכל נפש, מי שנדר הנאה גמורה בוודאי שלא יכול לשאול אותם, ומי שנדר ממנו הנאת מאכל יכול לשאול כלים כאלו. אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. אז שניהם זה סוג של נדר, רק שהנדר הראשון הוא נאמר בלשון של הרי עליי קורבן, כלומר עליי להביא קורבן, נדבה זה הרי זה קורבן, כן? הבהמה הזאת היא קורבן. אז יוצא מזה שהנדרים חייב באחריותן, כי הוא אמר הרי עליי, הוא הפיל על עצמו את האחריות, הוא צריך להגיע לבית המקדש עם קורבן ולהקריב אותו, לא משנה מה קורה. נדבות אינו חייב באחריותן, למה? כי הוא הפך את הבהמה לקורבן. אם הבהמה הזאת יקרה למה שהיא לא תוכל להגיע לבית המקדש, זה לא עניין שלו, הבהמה הייתה הקורבן. משנה זין, אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש, אלא קורבן. אז זיבה זה מחלה שבה יש איזשהו נוזל, אולי שכבת זרע מקולקלת, שיוצאת לאדם. הפעם הראשונה שהאדם רואה זיבה, הוא תמה כמו בעל קרי, אבל בפעם השנייה הוא כבר מתחיל להיות תמה חמור מאוד, שזה נקרא תומת זיבה. אם הוא ראה שלוש פעמים, אז, דרך אגב, מי שראה פעמיים, הוא צריך לחכות שבעה ימים נקיים, שבהם הוא בודק שהוא לא רואה זיבה, ורק אז הוא יכול לטבול ולהיות טהור. זה שרואה שלוש, הוא צריך אותו דבר שבעה נקיים, וביום השמיני להביא קורבנות. שניהם מתאמים באותה רמת תומה, מתאמים תומת מדרס, משכב ומושב, היסט, כל מיני סוגים של תומות שלמדנו בסדר טהרות. אז אין בן זב, רואה שתי ראיות, לא רואה שלוש, אלא קורבן, אבל בעוצמת התומה, שניהם אותה דרגה חמורה. אין בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אלא פריאה ופרימה. מצורה מוסגר זה מצורה שיש לו חשד לנגע, הוא מראה את זה לכהן, והכהן לא יודע להכריע, אז הוא מסגיר אותו כדי להשוות את הנגע עכשיו לנגע בסוף השבוע. מצורה מוחלט זה מישהו שהכהן כבר אמר לו, יש לך נגע ודאי ואתה תמה. מה ההבדל ביניהם? שניהם תמאים תומה חמורה. מאוד, אפילו יותר מהזב, אפילו כשהם נכנסים לתוך חדר הם מתאמים את מי שבחדר, כמו מת כמעט. אז ושניהם משתלחים מחוץ למחנה. במים שונים, פריאה ופרימה, שזה שהוא מצורע מוחלט, הוא צריך לפרוע ולפרום בעצם סוג של אבלות על עצמו. והמוסגר לא צריך. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וציפורים. זה ממשיך את עניין המצורעים. אדם שהסגירו אותו, ובסוף ההסגר, הכהן תיהר אותו. למשל, הסתלק הנגע. זה טהור מתוך הסגר. טהור מתוך החלט זה שהוא שולח מחוץ למחנה וישב שם, ואחרי כמה זמן הסתלק הנגע והוא קרא לכהן, והכהן אמר נכון, אתה טהור. מה ההבדל ביניהם? תגלחת וציפורים. שהטהור מתוך החלט הוא צריך להתחיל תהליך ארוך של טהרה, שמפורדת בפרשת מצורע, וטהור מתוך הסגר הוא פטור מכלום. פשוט טובל והוא טהור. משנחת, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינה נכתבות אלא אשורית. ספרים זה תורה נביאים וכתובים, הם יכולים להיכתב בכל לשון, כלומר אם הם נכתבו בכל לשון, עדיין יש להם קדושה של כתבי הקודש, הם טעונים גניזה ואסור לבזות אותם. תפילין ומזוזות אינה נכתבות אלא אשורית, כלומר רק אם נכתבו אשורית, שזה עברית שלנו, אז יש בהם את הקדושה שלהם. במה הם שווים, אומרת הגמרא, ששניהם צריכים להתאפר בגיד ולא בפשטן, כן, ומתמים את הידיים, כלומר, לשניהם יש את החומרות האלה, אבל הספרים גם אם הם בכל לשון. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית, כלומר, לא התירו, כלומר, לא נתנו קדושה בספר שנכתב בכל לשון, אלא רק אם הוא נכתב יוונית, שזו כנראה הייתה נחשבת שפה נחשבת. משנתת. אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. שניהם הם כהנים גדולים. אחד הוא כהן גדול שיש לו שמונה בגדים של כהן גדול, והוא גם משוח בשמן המשחה, והשני הוא רק מרובה בגדים, כי אין בתקופתו שמן המשחה. למשל, כהני בית ראשון שהם נמשכו, וכהני בית שני שלא נמשכו. איך אתה מזהה אותם? רק כי הוא מרובה בגדים. מה ההבדל ביניהם למעשה? הרי שניהם כהנים גדולים. פר הבא על כל המצוות. פר הבא על כל המצוות זה מה שנקרא פר כהן משיח, זה כשהכהן הגדול הורה לעצמו היתר בדבר שהוא לא נכון, והוא גילה שזה טעות והוא רוצה להביא קורבן ולחזור בתשובה, הוא מביא פר. זה נקרא פר כהן משיח, ולכן זה רק למי שמשוח בפועל בשמן המשחה. אין בין כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים והעשירית היפה. כהן משמש זה כהן גדול שהוא בפועל בתפקיד. כהן שעבר זה כהן גדול שהוא היה כהן גדול. רגע, אז למה עכשיו הוא לא כהן גדול? הרי כהן גדול זה תפקיד עד שהוא נפטר. אז פשוט מה שקרה זה שהכהן הראשי הוא בעצם נטמע למשל, החליף אותו הכהן הסגן שלו, הפך להיות כהן גדול לכמה דקות, כמה ימים, ואז חזר הכהן המקורי להיות כהן גדול. אז הכהן שעבר מתפקידו, שהיה בעצם המחליף, הוא עדיין נוהג גינוני כהונה גדולה, למשל הוא לובש 8 בגדים. מה ההבדל ביניהם? פר יום הכיפורים והסירית היפה. פר יום הכיפורים שלמדנו במסכת יומא וכיפר בעדו ועד ביתו, זה רק הכהן המשמש בפועל מביא, וגם הסירית היפה זה מנחת חביתין שהוא מביא בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, זה רק הכהן המשמש מביא. משנה י', אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים. במה גדולה זה בעצם תקופת המשכן. במה גדולה זה המזבח שבמשכן. במה קטנה זה מזבח שכל יחיד בונה בחצרו. אז צריך להעיר שיש תקופות שבהן היה היתר במות וכאלה שלא. למשל, במשכן, כשהמשכן היה בגלגל או בנו וגבעון, אז היה היתר במות. כאשר המשכן היה במדבר או בשילו, וכמובן בית המקדש, אז יש איסור להקריב בבמות ממקום אחר. מה ההבדל בין במה גדולה לבמה קטנה? כלומר, מה אפשר להקריב בבמה גדולה שאי אפשר להקריב בבמה קטנה? פסחים. פסחים, אומרת הגמרא, זה דוגמה. בעצם כל קורבן שקבוע לו זמן חייבים להקריב דווקא בגדולה. זה הכלל. כל שהוא נידר ונידב, קרב בבמה. וכל שאינו לא נידר ולא נידב, אינו קרב בבמה. כלומר, קורבן שאתה יכול לנדור אותו, אתה יכול להקריב בבמה. כלומר, זה שאתה מתנדב, אתה מחליט לנדור ולהביא אותו, הוא יכול להיקרב בבמה קטנה. ואם הוא לא נידר ולא נידב, הוא לא קרב בבמה קטנה, אלא בבמה גדולה. ומתוך הלשון, אפשר בעצם יוצא שיש קורבנות שהם לא היו קרבים בכלל באותה תקופה, לא בקטנה ולא בגדולה. משנה י' א', אין בין שילו לירושלים, אלא שבשילו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה. כלומר, אין בין משכן שילו לבית המקדש שבירושלים, אלא שבשילו בעצם יש לנו דין שקודשים קלים, כמו שלמים, תודה, ומעשר שני, מותר לאכול בכל ירושלים. לגבי שילו, מה נחשב העיר, הרי זה לא, אין שם עניין של חומה, אומרת המשנה בכל הרואה, בשילו אפשר לאכול בכל הרואה, כל מי שנמצא במקום שהוא רואה ממנו את משכן שילו יכול לאכול קודשים קלים ומעשר שני. בירושלים לפנים מן החומה, גם אם אתה לא רואה, מצד שני, אם אתה רואה את זה מחוץ לחומה זה לא עוזר. וכאן וכאן, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים, כלומר לעניין אכילת קודשים קודשי קודשים, כמו חטאת ואשם, זה חייבים להיות בתוך חומת העזרה. אם זה בית המקדש, או הקלעים, שזה חצר המשכן. קדושת שילו יש אחריה היתר, קדושת ירושלים אין אחריה היתר. כן, קדושת שילו יש אחריה היתר, הכוונה היתר במות, שאחרי שחרבה שילו חזר להיות היתר במות בתקופת נוב וגבעון. קדושת ירושלים גם כשהיא חרבה, אין אחריה היתר במות. עד כאן.